בוקר טוב, אנחנו ממשיכים. חודש טוב. בעזרת השם, חודש טוב, בעזרת השם. אם כן, מהות הבינוני בספר של בינוניים בתניא ובהבנה שלעולם מתרחש אצלו המאבק בין שני הכוחות, בין הנפש הבהמית והנפש האלוקית. והיכולת שלו לנצח היא יכולת גמורה. במדרגתו האידיאלית, הבינוני הוא זה שמנצח, גם במחשבה, גם בדיבור וגם במעשה. והוא לא חי בחטא הזה. אבל הכוח לנצח הוא בהתבוננות מתמדת. זה שורש המושג של הבינוני. הוא לא כמו הצדיק, שהילדים יכולים להגיד, בעיוור הוא יכול ללכת בכביש, כי ליבי חלל בקרבי. גם הוא עשה עבודת עולם, עד שהרגו בליבו, בהתקפיה או בהתהפכה. אלא הוא נמצא במציאות שכל הזמן הוא יכול להיות באמת באמת בניצחון. זאת מהותו, זה החידוש הגדול. הוא באמת יכול להיות בניצחון. איך אמרנו? בצילום החיצוני הם בדיוק באותו מצב. באולטרסאונד רואים את שני הכוחות. בפרק הראשון ברר התניא את כוחה של הנפש הבהמית על ארבע היסודות של האש, הרוח, המים והאפר, על המידות הנוצרות ממנה. והשאלה הקשה שהוא בכל זאת שואל כל הזמן בסוף, אז איך ניתן לנצח? הנפש הבהמית מורידה את האדם באופן טבעי, והיא חזקה מאוד מאוד מאוד. איך ניתן לנצח? תשובתו הייתה לגבי הנפש הבהמית עצמה, גם הנפש הבהמית היא מקליפת נוגה. ושם דיברנו בהרחבה רבה מאוד בשיעור האחרון על האדם מישראל ועל אומות העולם. צדקה תרומם גוי וחסד לאומים חטאת, שם עמד. כשהקדוש ברוך הוא נפח באדם נשמת חיים, נזכור טוב, האדם הראשון הוא מה שאנחנו קוראים הנשמה הכללית, והאדם הראשון שהוא חלק אלוהה ממעל, והוא נברא, נוצר אדם עפר מן האדמה, ונשמתו היא חלק אלוהה ממעל ממש, כך בכל יום ויום שאדם מישראל פותח את יומו, והוא אומר, אלוקי נשמה שנתת בי תהוראי, אתה ברתה, אתה יצרת בי, אתה נפחת. הנופח הזה קיים בנו. גם בנפש הבהמית, זה קליפת נוגה שיכולה להפך הכל. רובה רע, אבל כוח הטוב שבה יכול להתהפך כל הזמן. כאן מגיע התניא לחלק של הנפש האלוקית. בנפש השנית בישראל היא חלק אלוהה ממעל ממש. דיברנו על המעבר מאדם הראשון, שכולל בעצם את כל האנושות כולה, לתפקיד שעם ישראל מוטל עליו, מרצונו או שלא מרצונו, ממודעותו או שלא ממודעותו. חביבין ישראל שנקראו בנים למקום, בין אם הם יודעים עם זה, בין אם הם לא יודעים עם זה. חביבין ישראל שניתן להם כלי חמדה, בין אם הם יודעים מזה או בין אם לא. המציאות של עם ישראל כחלק השם עמות מתבררת על ידי הבנת האדם הראשון במציאות הזאת של חלק אלוה ממעל ממש. בנפש השנית בישראל היא חלק אלוה ממעל ממש. ובכוונה קורא לה התניא הנפש השינית. למרות שהיינו מצפים שאולי הנפש האלוקית תחשב הנפש הראשית, הראשונה, והשינית היא הבהמית. אבל אנחנו יודעים שזה לא כך. הדבר הראשון שמתפתח באדם זה כל החלק הבהמי שבו. והצד הזה הוא לא צד שלילי, הוא צד שכיוון שהוא מקליפת נוגה הוא יכול להפך, הוא הכלי. הוא הכלי הגדול, וייצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה, זה אותו השם אלוקים שיצר את האדם עפר מן האדמה, כמו שהוא נפח בו נשמת חיים. הוא לא הוציא את האדם, כמו שתיארנו כל הזמן בפסוקים ובראשית, הוא לא הוציא את האדם כמו החיות, תוצא הארץ עפר מן האדמה והוא יהיה גוף, ועכשיו לתוך הכלי הזה ניפח נשמת חיים. גם הגוף, גם הנפש הבהמית צריכה את הלימוד שלה, והיא הפתיחה. ועכשיו, נפש השינית בישראל, היא לא נפש בהמית מקליפת נוגה, אלא היא חלק אלוהה ממעל ממש. כמו שכתוב, היפח באפיו נשמת חיים. מכאן ואילך, החלק אלוהה ממעל יקבל אצל התניא תמיד את תוספת הממש. אמרתי לכם שגיליתי שזה בא מרבו, מרב מנדלה מויטבסק, בספרו, ובממש הוא מתכוון לדבר מאוד פשוט. יש הרבה דברים בתורה שהם לשונות סמליים, מה שנקרא בלשון חז"ל גוזמה. אם תבוא אל הארץ ותראה ערים גדולות ובצורות בשמיים. אז מה הכוונה? שהן בצורות בשמיים? ביטוי. טבענו כשאנחנו אומרים שהנפש האלוקית היא חלק אלוה ממה להגיד רעיון. רעיון יפה, זה כזה מילה עקרונית יפה, אבל לא באמת שהאדם מישראל הוא חלק אלוה ממה על ממש, זה כזה נשמע כמעט כפירה. מה, הוא חלק ממש? הרי הוא אין סוף. אין עוד מלבדו. אז אם אין עוד מלבדו, אז מה פירוש? אני חלק אלוה ממעל ממש? צריך להתרגל לזה, זה בעייתי מאוד מאוד מאוד. הממש הזה של התניא הוא יסוד היסודו. הוא ההבנה שזה ממשי. זה ממשי ממש. זה לא מילים. זה לא רעיונות. זה לא ערים...
זה לא גוזמה?
לא גוזמה בכלל. זה לא ערים גדולות בצורות בשמיים. זה לא גוזמה, זאת אמת ממשית ממשית ממשית. אבן שנחצבה מהר, במשל, הוא מסביר את זה, זה דבר מופלא עכשיו. כמו שכתוב, ויפח... כי עכשיו אנחנו מדברים על ישראל. כי עברנו, זה מה שדיברנו בשיעור הקודם, אנחנו עוברים עכשיו ומדברים על האדם מישראל שזה תפקידו. זה בישראל, כן, חלק השם עמו. בסדר? עכשיו הוא עובר לזה.
כי בשתי הנפשות זה דבר כללי.
כן, אבל נפש, עוד פעם, אושרי, שתי הנפשות זה דבר כללי, אבל נפש הבהמית מישראל היא מקליפת נוגה. בסדר? הלאה. נפש השינית בישראל היא חלק אלוהה ממעל ממש, כמו שכתוב, היפח באפיו נשמת חיים ואתה נפחת בי, וכמו שכתוב בזוהר, מן דנפח מתוכי נפח, פירוש מתוכיותו ומפנימיותו, הנופח בעצם נופח את עצמו. לכן כשאתה מנשים, אתה נותן את כל הכוח שלך. אתה לא מדבר, אתה לא עושה, אתה לא פועל בחלק, אתה נותן אותך. מה שנשאר במונשם, זה אתה ממש. זה תוכיותו ופנימיותו. שתוכיות ופנימיות, החיות שבאדם, מוציא בנפיחתו בכוח. מה שאין כן כל שאר הברואים. כל הברואים, גם המלאכים, נבראו בדיבור. ברוח פיו כל צבאם. בדבר השם שמיים נעשו. כל אשר חפץ השם עשה. כל הביטויים מתארים דיבור של הקדוש ברוך הוא, מתארים עשייה, יצירה, בנייה, בסדר? פה מתארים נפיחה. נפיחה זה לתת אותי. ושוב, באדם הראשון כנשמה הכוללת, זה מופיע בעצם כפוטנציאל בכל העולם כולו, עד שזה יבוא לידי ביטוי דרך התפקיד שישראל צריכים לקיים, להביא את העולם כולו חזרה אל בית התפילה הזה לכולם. לכן אנחנו עכשיו חוזרים אליי ואליך ואלייך ואלינו, אלינו, אל האדם מישראל שאליו מדבר התניא. כדי לתרגם את זה, הוא מתרגם את זה למושג שאותו אנחנו פוגשים בתורה הרבה יותר ברור. לעם ישראל יש ייחוס, שהוא נקרא בנים אתם להשם אלוהיכם. כשמשה רבנו יפגוש את פרעו, המילה הראשונה שהוא יגיד לו, אתם יודעים מה היא? הראשונה. בני בכורי ישראל. לפני שהם ידברו. לך אל פרעו ואמרת אליו. כה אמר השם אלוהי העברי. בני בכורי ישראל. הנה אנוכי הורג את בנך בכורך. מהם אתה לשלח את עמי? בני. זה סתם איזו מילה, תרומן כזאת, בני, בנים. האם לא כל העולם בנים של הקדוש ברוך הוא? זה מתייחס למה שאתה שואל אושרי. האם לא הכל, האם המלאכים הם לא בנים של הקדוש ברוך הוא? האם בעצם המושג בנים, כמו שאנחנו מבינים כזה, all my sons, זה לא כל הברואים? זה לא כל בני האדם? זה לא כל המלאכים? כאן נכנס התניא למושג בנים בעומק שלו, כהמשך לתפיסה הזאת של חלק אלוה ממעל ממש. אם יש בנים, יש אב. הוא שואל אולי גם שאלה מכיוון לגמרי אחר. הקדוש ברוך הוא נקרא אבא, לא אמא. למה? משתחרר מהילדותיות של זכרי ולא מקבי, למה? מה העניין? הוא אבא, ואנחנו בנים. כאן הוא מסביר לעומק את המושג הזה של חלק אלוהה ממעל ממש, בצורה שתהיה יותר מובנת. ככה לדרך משל. הוא מכניס כאן שני מושגים. האחד היה נפיחה. מכיוון שאנחנו רוצים להבין משהו בממשות, אבל אין לנו יכולת לקלוט אותו. כי זו נפיחה אלוקית שהיא מופיעה בתוך הבריאה. בינינו לבין עצמנו הרי שום דבר אנחנו לא מבינים. אנחנו לא מבינים איך הקדוש ברוך הוא אמר יהי אור. אבל אנחנו מבינים מה זה אור. מבינים מה זה לומר. וקל לנו להשתמש בהאנשה הזאת. אבל מה זו הנפיחה? שהיא הבסיס של מה שאתה מדבר עליו עכשיו. לכן הוא מתרגם אותה עכשיו למילה אחרת, שתיקרא מחשבה. ופה נלך לאט לאט. המושג הזה של ישראל עלו במחשבה. יסביר לנו לאט לאט את המושג של חלק אלוהה ממעל ממש. כשהוא יבחין בין המחשבה של הקדוש ברוך הוא לדיבורו. למעשיו. בואו נקרא את זה ככה כמה שורות ונבין את הדברים בעזרת השם. כך, על דרך משל, נשמות ישראל עלו במחשבה. זה ביטוי של חז"ל. נשמות ישראל עלו במחשבה קודם שנברא העולם. בסדר? לא המלאכים. גם לא שום דבר אחר בעולם. כדכתיב, בני בכורי ישראל, בנים אתם להשם אלוקיכם. פירוש. כמו שהבן נמשך ממוח האב, כך כביכול נשמת כל איש ישראל. נמשכה ממחשבתו וחוכמתו יתברך. תחשבו על אדם הראשון ועל ישראל כאלה שמקבלים את תפקידו, כממשיכיו. עלה במחשבה, זה משהו מעין הקדוש ברוך הוא ברא את אדם הראשון וראה את המשכו ואת מה יביא אליו הלאה. זוכרים את הרצון הגדול של אברהם לקנות את מערת המכפלה בכסף מלא? שם אומרים חז"ל קבורים אדם וחווה. מי ממשיך? מי ממשיך את הנפיחה הזאת לגלות שהקדוש ברוך הוא מופיע פה ממש? נשמות ישראל עלו במחשבה, כך כביכול נשמת כל איש ישראל. כל איש ישראל. זאת הדגשה מאוד גדולה. הקרימינל שברשעים כביכול. האחרון שבאחרונים, הרחוק שברחוקים, ומשה רבינו ואברהם אבינו באותה מידה. בלי שום הבדל הכי קטן שיש. קשה להקל את זה. שהיא קודמת לבריאה. עכשיו, צריך להבין את זה טוב, הוא מסביר את זה לאט לאט. זה ממש פרקי יסוד. כך כביכול נשמת כל איש ישראל נמשכה ממחשבתו וחוכמתו יתברך. עכשיו הוא אומר, אני צריך להבין מה זה מחשבתו יתברך. כי אם אני מבין שדיבורו זה פחות ממחשבתו, תסביר לי, הרי הכל מושגים שאני צריך לתפוס. אצלי, המחשבה שלי זה באמת אולי יותר מרומה מהדיבור שלי, אבל אם אני אומר אני חושב, זה לא אני, זה אני חושב. הייתי גם לפני שאני חשבתי את המחשבה הזאת. גם המחשבה הזאת, אני לומד עכשיו סוגיה, אני לומד מתמטיקה. אני כולי חושב מחשבה מסוימת. אז אני המחשבה? כשאתה אומר חלק אלוהה ממעל ממש, אתה מדבר על ההינני. אבל כשאתה אומר עלו במחשבה, לכאורה אתה לא מדבר על ההינני, אלא רק על המחשבה. ולצורך זה הוא בא ואומר עכשיו את היסוד הגדול. דאי הוא חכים ולא בחוכמה ידיעה. הקדוש ברוך הוא חכם, ביטוי שאנחנו מכירים, אבל לא באותה בחינת החוכמה שאנו הנבראים מכירים. אי הוא חכים ולא במושג החוכמה המפורסמת, הידועה, שעליה תמיד אנחנו מדברים. הוא מסביר. אלא הוא וחוכמתו אחד. וכמו שכתב הרמב״ם, יש כאן הגהה בצד שלא ניכנס אליה עכשיו, ניכנס אליה אחר כך, וכמו שכתב הרמב״ם, שהוא המדע, תסתכל פה בדברים, הם ממש יסודות יסודות, והוא היודע, וכולי, מהן שתי המילים הסופות, והוא הידוע. שהוא המדע, והוא היודע, והוא הידוע. נחזור לזה מיד, אבל אני קורא רגע את כל הציטוט של התניה, את הרמב״ם, זה עכשיו ציטוט. ודבר זה ממשיך הרמב״ם, אין ביכולת האדם להבינו על בוריו וכו'. לא יעזור לך, אתה לעולם לא תבין את זה על בוריו, כי אתה אדם. כי לכתיב, החקר אלוהה תמצא, וכתיב, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכי וכו'. כלומר, כשאני אומר שבני ישראל עלו במחשבה לפניו, אל תתרגם את זה עם המילה מחשבה שלמדת באבן שושן במילון. וכו'. הסבר. שני שלבים בהסבר, זה מאוד עקרוני לכל המהלך. הסבר. בכל דבר שכן, באמת, הדוגמה הפשוטה, אנחנו לומדים עכשיו נושא. אני לומד סוגיה עקרונית, אני מנסה להבין משהו. אז יש בעצם שלושה מרכיבים. מרכיב אחד בלימוד הזה הוא היודע. היודע זה אני. אני פה, ועכשיו אני היודע. אני בעל השכל, הפועל, ואני יודע משהו שלא ידעתי מקודם. או עוד לא יודע, או כבר שוכח, או יודע. כל הזמן זה תהליך של היודע. יש דבר מרכיב שני שנקרא המדע. המדע הוא מה האובייקט שאותו אני מבקש להבין. סליחה, המדע הוא לא מה האובייקט שאותו אני מבקש להבין, סליחה. המדע הוא הדרך של ההבנה. איך זה פועל? אני שומע, אני עושה ניתוח כזה, אני פועל כך, אני עכשיו פועל, היודע זה אני. המדע זה דרך ההבנה, בסדר? היכולת לנסות לקלוט את זה, היכולת להבין השכל שאיתו אני מנסה להבין את הדברים, והידוע זה האובייקט שאותו אני מבקש להבין. היודע, הידוע, זה המדע. והיודע והידוע והמדע אצלנו, בשר ודם, הם שלושה דברים נפרדים לחלוטין. המדע הזה והידוע הזה הם לא דבר אחד. אני פועל בכלי ההבנה שלי להבין נוסחה מתמטית. לא נולדתי איתה. אני לא אמות איתה. לא יצרתי אותה. אני פועל בכלי ההבנה שלי. כלי ההבנה ואני זה שני דברים אחרים. אני יכול לישון, וכלי ההבנה שלי עכשיו לא פועלים, אבל זה לא פוגע באני. כלי ההבנה יכולים לפעול, והידוע לא קשור אליהם. כשאני מתאר מחשבה של אדם, אני מתאר תהליך של הרכבה של דברים נפרדים. בעצם זה מובן לחלוטין בכל דבר שהוא לא מחשבה. החידוש הוא שהאדם יבין שזה גם במחשבה כך. כי אדם לפעמים, אני חושב, חושב, משמע אני קיים. אבל הוא לוקח את זה לכיוונים לא נכונים. כי הוא חושב שאני חושב, זה כבר ממש אני. ולכן בא הרמב״ם ואומר לנו את הדבר הבסיסי ביותר, מותק, כמו שאתה מבין שאתה והשולחן זה שני דברים. גם אתה והנוסחה שאתה יודע זה שני דברים. וגם אתה וכלי ההבנה את הנוסחה הם שני דברים. למרות שברגעים יפים וטובים, אתה מרגיש שהכל זורח, והשמש זורחת והכל פורח, ואתה וכלי ההבנה והזיכרון והעוצמות והמחשבה שלך זה דבר אחד. הרמב"ם אומר לאט לך, בן אדם. אתה ומחשבתך זה שני דברים כמו אתה והשולחן. זה יסוד מאוד מאוד חשוב, ומאוד חשוב שאומר אותו הרמב״ם. כי היה לו קצת הבנה. הבסיס של כל ההבנה שלך, של כל יכולת המדע שלך, של כל יכולת ההתפתחות שלך, שתדע שהיודע והידוע הם שני דברים נפרדים. כך תמיד תשאף לדעת יותר. כך תמיד תדע שאתה לא יודע עד אינסוף. כך תמיד תפתח את המדע, כלומר את כלי הידיעה יותר ויותר. כך לא תגיע לגאווה. זה עולם ומלוא.
אבל למה שאין את הרצון לדעת יותר, אם זה לא חתירה?
הרצון זה החפץ. הרצון זה בנוי בך בעצם טבעך, מפני שאתה כל הזמן חותר ללמעלה. זה החפץ. והחפץ, כמו שאנחנו קוראים לו תמיד בסגול, זה שאני חומר ואני אדם. אומר בא לך, תמיד יש את הצמאון, אבל תמיד זה שני דברים. כל הזמן.
החפץ,
נכון? החפץ, האדם, הרוצה, היודע, החפץ, סגול, סגול, שנמצא שם, הידוע, ועצם הרצון, החפץ. מצוין. כל הזמן. אבל אני צריך לדעת שאני לא אלוה. החקר אלוה תמצא. ברגע שאני מבין את זה, השאיפה להתעלות ממשיכה להיות קיימת, וגם היכולת להתעלות קיימת. עכשיו, כל זה בא ברמב״ם כדי להסביר לנו לא את הצד שלנו לרגע. עכשיו תיארנו את הצד שלנו, אלא להסביר לנו את הצד של הבורא, כביכול. בדיוק. שהוא היודע והידוע והמדע אחד. אחד ממש. לא אחד שהתאחד. ארצות הברית. התאחדו. אינטרסים שחברו יחד. אחד ממש. ודבר זה, בוא נקרא עוד פעם את המילים ברמב״ם, שהוא המדע, והוא היודע, והוא הידוע. ודבר זה אין ביכולת האדם להבינו על בוריו. אי אפשר להבין את הדבר הזה, אומר הרמב״ם. לעולם. לא בפה להגיד אותו, זה המשך דברה, ולא באוזן לשמוע אותו. אתם יודעים למה הוא אומר שם את המינים לא בפה ולא באוזן? כי זה כל הכלים שעושים את זה לשניים. מכוח מה אני יכול בכלל לקלוט חוכמה? כי האוזן שלי קולטת פרט פרט, ואחרי זה יש תהליך של הכרה שמחבר את הפרטים. רק זה מה שמאפשר לי להיות אדם. פעם אחת בהר סיני, עם ישראל היה בתהליך שאין לכל העם. רואים את הכל, ומה הוא הרגיש מיד? הוא בא אל משה ואמר לו, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוהים פן. דמות. אדם לא יכול להיות במצב שבו הוא המדע והוא היודע והוא הידוע למקרון שאי אפשר לתאר את זה בכלל. ממילא הוא לא יכול להבין את היודע שהוא המדע והוא הידוע והוא היודע. ממילא מחשבתו של הקדוש ברוך הוא, כאן הנקודה, זה הקדוש ברוך הוא. כשם שאתה קולט שאת הקדוש ברוך הוא, אתה לא מבין. אז אתה לא מבין את מחשבתו. כי הוא היודע והוא הידוע. אבל עכשיו תבינו לאן זה הולך. אחרי שקלטת את זה, כשאני אומר בנים אתם להשם אלוקיכם, ואני אומר שאתם עליתם במחשבתו, תחזיק חזק. אז כשם שאת הקדוש ברוך הוא אתה לא יכול להבין, גם מה זה נשמה של יהודי אתה לעולם לא תוכל לתפוס. כי זה חלק אלוה ממעל, ממש. אתה יודע מה זה נשמה של הפושע הוא שאתה אמרת מישראל לפני רגע? בממה לכל עלמין, במציאות הגלויה, אתה אומר, זה? אתה יודע על מה אתה מדבר בכלל? זה עלה במחשבתו. ומה זה מחשבתו, אתה מבין? אתה מבין את האחד ועוד אחד שהוא עשה פה. ומה זה מחשבתו, אתה מבין? שאתה לעולם לא מבין. אז אתה מבין מה זו נשמה אחת של מי שהוא חלק אלוה ממעל ממש? אתה שואל אחרי זה למה אני לא מצליח לקלוט את נצח ישראל? ולמה אתה לא מצליח לקלוט את הקדוש ברוך הוא? כי זה חלק אלוה ממעל ממש. רבנו הזקן, בלי להסביר לנו, רוצה להסביר לנו למה הוא מתעקש על המילה ממש. אומר חבר'ה, אתם חושבים שזה סתם. הרי היום החבדניקים אומרים, אצלנו כולם אומרים שממש זה ראשי תיבות. של הרבי האחרון. מנחם מנדל שניאורסון. שממש זה ראשי תיבות. במרכז היו אומרים תמיד, במרכז הרב היו אומרים תמיד, איך יודעים שהרב קוק היה קוקניק? איך יודעים שהוא היה קוקניק? כי הוא קרא לבן שלו צבי יהודה. כי היום כולנו קוראים לילדים הרב צבי יהודה. אז אם הוא ידע לקרוא לבן של הצבי יהודה, אז סימן שכל היה, אתם מבינים? אז אומרים החבדניקים, איך ידע תניה שיהיה הרב ממש? כי הוא כבר אמר ממש. טוב, זה וורט יפה מאוד. אבל מי שלא מסתפק בזה, מבין שמה שכתוב פה זה דבר אדיר. אני לא אומר סתם ממש עכשיו. אם לא תבין את זה, לא תבין כלום פה. כשאני מדבר על ספר של בינוניים ואומר לך את מה שלא נראה לך אפשרי, שאדם יכול להגיע להיות בינוני שמנצח את המחשבה ובדיבור ובמעשה לגמרי, אני מתכוון לזה ממש. ממש. אני רק נותן לך קודם כל את הנתונים שבשבילהם אפשר יהיה, שאיתם אפשר יהיה להבין. א', הנפש הבהמית של אדם מישראל היא מקליפת נוגה. ולא מקליפות האסורות. ממילא היא יכולה להתהפך לטוב, והיא טוב, והרע אולי הוא הרוב. בזה הוא פתח, הרי הוא הגדיר קליפת נוגה. הרוב הוא רע. ברור, כי כוח המשיכה הוא כזה. ברור. ממילא השאלות שלך על מה שאתה ראית הן נכונות לחלוטין, רק חלק ממה שראית, עוד יש עוד. הרי אני זה שאומר לך שיש מאבק כל הזה. הרי אני אומר לך את הבינוני. שנית, הנפש השנית בישראל, זו שממשיכה את הנשמה, נשמת אדם. הנפש השנית בישראל היא חלק אלוה ממעל ממש. אז כשהסברתי לך את המושג ממש, הסברתי לך שזה פירוש הנפיחה. שהנפיחה היא הממשות שלי. היא לא דיבור, היא לא היא הממשות. ואז אמרתי לך, על דרך משל אני רוצה להסביר לך את זה עכשיו, לא מהנפיחה, אלא ממחשבה. שכשאני אומר לך שהקדוש ברוך הוא עלו במחשבתו נשמות ישראל, אני אומר לך שהמשמעות היא שעלו במחשבתו נשמות ישראל, פירושו שנשמות ישראל הם אין סוף כמו מחשבתו. כי מחשבתו זה הוא היודע והוא הידוע והוא המדע. ואז הוא מסביר את המושג של בנים ואב. הרי הוא השתמש בביטוי בנים. וכאן הוא מגיע למושג הזה דרך שאלת ביניים, שהיא מטרידה את כולנו מיד שמגיעים לזה. אם נשמות ישראל הם חלק אלוה ממעל ממש, אז יפה מאוד מה שאתה אומר שאברהם אבינו ולהבדיל, את רואים שאני אומר להבדיל, ואסור להגיד להבדיל. והיהודי, שוב, וזה לא נכון בכלל האחרון, יהודי זה יהודי. אבל איך יכול להיות? הרי אתה רואה חילוקי מדרגות לאין קץ. אתה רואה בפועל בהתנהגות של זה שזה דבר מחריד. על מה אתה מדבר בכלל? איך יכול להיות? איך בכלל זה קשור? אם זה חלק אלוה ממעל ממש, אז לכאורה היינו צריכים לפגוש דבר אחד. היינו צריכים לפגוש דבר אחד עם תזוזות פה, שהיינו צריכים לפגוש משהו שאפשר להגדיר אותו. בעברית אחרת הוא שואל את השאלה ששאלו הרבה 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 אוהבי ישראל במרכאות כפולות את העולם במשך ההיסטוריה. אתם אומרים שהקדוש ברוך הוא בחר בכם לדייל? שהתנהגתם כמו משה רבנו, זה היה נכון? אבל די, עזב. וכמו תמיד בתניה, השאלה היא על הכלל והשאלה היא עליי, פרטית לגמרי. במקום שאני נמצא, עליי, על הילד שלי, על החבר שלי, עליי. ואז הוא אומר, ואף שיש רבבות מיני חילוקי מדרגות, תארי שואל, איך נוצר כזה שוני? שוני זה מילה עדינה. במדרגות של חלק אלוה ממעל ממש, אם זה חלק אלוה ממעל ממש, אז איך זה נראה כך? ואף שיש רבבות מיני חילוקי מדרגות בנשמות שעליהם אנחנו מדברים עכשיו, גבוה מעל גבוה לאין קץ, כמו גודל מעלות נשמות האבות ומשה רבינו עליו השלום. מה לעשות? הסגנון של התניה הוא תמיד ללכת פוזיטיב. הוא היה יכול להגיד, ואף שיש חילוקי רבבי מדרגות, נמוך עד נמוך לאין קץ, כמו שאני מן הסתם הייתי מתבטא. אבל הוא שעשות, הוא לא למד בבית ספרנו, הוא ממקום אחר. זה יוצא אותו דבר, דרך אגב. ואף שיש חילוקי רבבות, נשמות גבוה, מעל גבוה עד אין קץ, כמו מעלת נשמות האבות. ומשה רבינו עליו השלום, על האבות אומרים לנו רבותינו שהם היו מרכבה. הם הפכו להיות האופנים במרכבה של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא גומר לדבר עם יעקב אבינו ומסיים את השיחה איתו והולך. בא לשיחה אצלו. אברהם אבינו, זוכרים? ונשמת משה רבינו עליו השלום על נשמת דורותינו אלה בעקבי משיחה. עקבי, אתם יודעים מה זה עקבי? עקבי זה עקב. עקביים. עקבים. שהם בחינת עקביים ממש לגבי המוח והראש. אתם עוד מעט תראו שמבחינתו המושג בנים ואב יתורגם על ידי המושג בנים ואב הרפואי הפשוט, הפיזיולוגי. הוא יבין את המושג בנים ואב פשוט בדיוק, פשוט פשוט. בדיוק טיפה שבמוח, מיד נגיע לזה. הוא יבין את המושג במושג הביולוגי הפשוט, ולמה זה אבינו ולא אמנו, הוא יסביר את זה עוד שנייה אחת. ולמה זה שייך לחוכמה, למחשבה, ואב, זה פרקי יסוד יסוד, איך כל המושגים הופכים להיות בסיס, שכשיש אותו אפשר לזוז קדימה, ולהתבונן כבינוני. אז בשלב הזה הוא אומר, בוא נראה את ההבדלים לאין קץ רבבות, עד אין קץ הבדלים רבבות, בציר ההיסטורי. הוא אמר, האבות ומשה רבינו, הדורותינו אלה. אבל כולנו יודעים שההבדלים הם לא רק בציר האנכי, ההיסטורי, מפעם להיום. ההבדלים הם גם ברוחב. בינו לביני. וכן בכל דור ודור. נכון? דיברנו על זה. שבינוני זה בינו לביני, אמר הציע את זה פה בשבוע שעבר. וכן בכל דור ודור יש ראשי אלפי ישראל שנשמותיהם הם בחינת ראש ומוח לגבי נשמות ההמון ועמי הארץ. ולכאורה, אם הנשמה היא משורש נעלה אינסופי כזה, איך אתה מסביר את החלוקות האלה? הן בציר האורך, בסדר? הן בציר הרוחב. מכל מקום, שורש כל הנפש, רוח ונשמה כולם, מראש כל המדרגות עד סוף כל דרגים, המלובש בגוף עמי הארץ וקל שבקלים. עמי הארץ זה עמי הארץ. במובן החיובי זה עם הארץ, במובן השלילי עם הארץ זה אחד שהוא אפילו אנטי, שהוא נגד, אבל הוא לא יודע כלום, הוא נגד לא כי הוא עשה משהו, הוא לא עושה משהו רע, הוא עם הארץ. יש בור ויש עם הארץ, אין בור ירחד, זה לא עם הארץ חסיד. עם הארץ זה מי שעניינו זה האדמה, עניינו זה הארץ, אין לו כלום, עזוב, לא מעניין אותי, זה מעניין. עזוב אותי, לא, זה אין, אין כלום, מה שאני לא רואה אין. קל שבקלים זה לא עם הארץ, עם הארץ הוא אדם שמפני שלא מעניינת אותו רוחניות, הוא עובד. הפוך. יכול להיות שאפילו באופן השלילי, הזלזול שלו, הוא מפני שהוא אומר, תעזוב אותי עם הרעיונות הרוחניים שלך, תעבוד. להבדיל, במובן הרע, זה פרעו של תכבד העבודה על האנשים, ואל יבלבלו את המוח. ברוחניות, כביכול. קל שבקלים, זה מישהו אחר לגמרי. זה ההולל. זהו, כל היום שותה. זה לא אמר, זה קל שבקלים. אומר, תניה, אצלי כולם עכשיו באותה חבילה, אברהם אבינו, עם הארץ, והקל שבקלים. כולם עכשיו פה ביחד. המסומם בשיא הקריז. זה הקל שבקלים.
מבחינת המקור.
מבחינת המקור. על זה הוא מדבר עכשיו. הכל נמשך, ביטוי מופלא עכשיו, ממוח העליון. בנים, אב, מוח, מחשבה. תכניסו את כל המושגים. צריך לחזור איזה אלף פעמים, כי זה פרקי יסוד, כמו שאני אומר. אני רוצה לראות את הכל. הכל נמשך ממוח העליון, שהיא, נכנה את זה בהמשך, חוכמה אילאה, כביכול. המושג עליון אצל התניה, נגלה את זה הרבה הרבה במאמרים, ראינו את זה בלי סוף, הוא המקור של כל מה שיש פה. תחתון ועליון זה לא אובייקטיבי. כי מבחינת הקדוש ברוך הוא השווה ומשווה, קטון וגדול, אין תחתון ועליון. כמו שאנחנו אומרים, זה עליון כי זה רוחני. וזה תחתון כי זה גשמי. ואנחנו יודעים שזה שטויות. זה הגדרה שלך. מי אמר שהגשמי הוא פחות רוחני לגבי העליון והרוחני הוא פחות גשמי? זה מושגים שלנו. אז מה פירוש תחתון? הרי מלוא כל הארץ כבודו. ואם מלוא כל הארץ כבודו, מה זה נתאבה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתוניים? מה ההבדל בעצם? כמה מטר הבדל יש ביני לבין מיכאל? וכמה מטר נוספים בין מיכאל לבא? אלא תחתון ועליון בא לבטא את הדבר הבא. ככל שהדבר תחתון יותר, הכוונה היא, יש יותר מחיצות שלא מאשרות לראות את האור האינסופי. זה נקרא תחתון. כשאני נמצא במרתף, אני נמצא בדיוק באותו חדר כמו שאני נמצא בקומה העליונה. יכול להיות שהוא בנוי אותו דבר עם אותו אדריכל, אבל חושך. אולי אפילו יש אותן תמונות. רק חושך. זה לא תחתון מפני שזה איכותי פחות. ההפך. אתה יודע מתי באמת, באמת, באמת אדריכל יהיה מבסוט? כשאתה תצליח להאיר את החדר התחתון. זו דוגמה נהדרת. ולהראות שבכלל אין הבדל. אגב, גם המחירים פתאום אז יקפצו. לכן הוא יהיה מבסוט. כי הוא יגלה שזה אותו חדר עם אותן תמונות. אז יתגלה איזו בנייה הייתה פה. מתי תתגלה עוצמת הבנייה? כשיוכח שמהפנטאוס בקומה המאה יש נוף? או כשיוכח שאיפה שאתה אומר שחושך, זה בכלל לא חושך, הכל אור אינסופי מלא כל הארץ כבודו בפועל ממש. זה תחתון ועליון. כשאנחנו מדברים על חוכמה אילאה וחוכמת התאה, על אדם העליון, שזה מראה דמות האדם שרואה יחזקאל במרכבה, ועל האדם התחתון, שזה אני. אנחנו אומרים, כל מה שיש פה, הוא בעצם דימוי, אדמה, ביד הנביאים אדמה, אתה נקרא אדם, כי בעצם אתה דומה. אתה נקרא אדם כי יש לך הכוח להדמות הכל למקור שלו. מהו תהליך של הדמיה? תהליך של הדמיה זה להפוך תחתון לעליון. כשאנחנו מדברים עכשיו על חוכמה אילאה, אנחנו מנסים להגיד בוא רגע נצא שנייה מהתחתוניות. ונחשוב שלתחתון הזה יש תפקיד עצום, 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 כי רק אני יכול להוציא את החושך מהקומה התחתונה ולגלות שבעצם יש פה את אותו ריהוט של הקומה העליונה ויותר יפה. יותר יפה כי אני עשיתי אותו. כי הוא made in Israel. כי הוא פה. כי אז יתגלה שבאמת אין סוף. זה שהאין סוף הוא עליון, זה אומר שזה סוף חס וחלילה. כי אם זה לא חודר לכל סדק, אם זה לא חודר לכל פינה אפלה וחשוכה, זה סוף חס וחלילה לאין סוף. כשהיינו ילדים תמיד חשבנו שהסוף נמצא רחוק. היום אני יודע שהסוף נמצא קרוב. רחוק אין סוף. פה הסוף. פה הסוף, ובעברית פה הסוף ופה הסף. כאן הפתח לאין סוף. לא שם. אתה מנסה לנסוע לשם כדי למצוא איזשהו סף לפתח לאין סוף. פה הפתח של האין סוף. גם פה החושך. גם פה מפתח האור. המפתח של האור הזה נמצא פה. רק כל החידוש הוא שאתה אדם ואתה יכול להדמות ביד הנביאים אדמה. ולכל אדם זה מה שניתן. אמרתי לכם פעם, ההבדל בין הקדוש ברוך הוא כשהוא נתן לאדם את הברכה של פרייה ורבייה, לבין כשהוא נתן את זה לכל החיות, בפסוק, הוא שלכל החיות ביום החמישי כתוב, ויברך אותם אלוהים לאמור פרו ורבו. ויברך אותם אלוקים לאמור פירושו אינסטינקט. הרי לאמור במקרא בדרך כלל, כשזה בבני אדם, וידבר אלוקים אל משה, לאמור. הכוונה היא, אתה תשמע ותאמר, הלאה, תעביר לאהרון, תעבירו לעם ישראל, תעבירו על. נו, אז מה זה ויברך אלוקים אצל הדגים לאמור? שהקרפיון יגיד לנילוס והנסיכה תגיד לטונה, איך הוא יגיד לאמור? מה, הם יעשו כינו קונפרנס? מה יהיה? לאמור הכוונה היא שהוא יטביע בהם את היכולת להעביר את זה. לפירייה ורבייה כינו נעימה, כנגיע ים, פילי פלאות.
יש
דק נקרא
אמור.
שנקרא מה? אמור. כן, עדו, כנראה. אבל כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, לא כתוב ויברך אותם אלוקים לאמור פרובו. כתוב ויברך אותם אלוקים. ויאמר להם אלוהים פרו ורבו ומילאו את הארץ וכבשו ורדו וכו'. אתם יודעים מה ההבדל? כשאמר הקדוש ברוך הוא לאדם פרו ורבו, הוא לא הטביע בו את האינסטינקט. לכן האדם, פתוח מרכאות, הוא בעל החיים היחיד. שביבשות שלמות הוא מחליט להפסיק לפרוט ולרבות כי נמאס לו. לא כי איזה בעל חיים החליט לעשות לו כלאיים, אלא כי הוא לא מתחשק לו יותר לפעות ולראות בעולם. היינו ערך, היינו חוסר ערך בלא עלינו איפה שאנחנו חיים. אבל כשהוא אמר לאדם לאמור, הוא לא אמר לו לאמור, הוא אמר ויומר עליהם פרו ורבו. אתם יודעים מה הוא בעצם אמר? זה דבר מופלא. הוא אמר לאדם, וזה גמרתי עליו את המשפט, הוא אמר לאדם, הוא לא אמר לחיות. אתם יודעים מה זה הוא אמר לאדם? האדם הוא נביא. הקדוש ברוך הוא מדבר איתו. מי ששם לב פעם לרגישות של הפסוק שם, עוצר בשנייה הראשונה ואומר, איך שהאדם הופיע, מה הדבר הראשון שמתרחש? ויברך אותם אלוקים, ויאמר עליהם. הקדוש ברוך הוא בירך את האדם, הקדוש ברוך הוא בירך את האדם, הקדוש ברוך הוא מדבר עם האדם. הקדוש ברוך הוא מדבר עם האדם, פירושו שהאדם הוא זה שיכול להביא את הכל ללהידמות שלו.
שהוא בן.
עכשיו מגיע הבן הזה. עכשיו זה מופלא. איך אם כן, אם כל הנשמות הם חלק אלוה ממעל ממש, אז איך יש את חילוקי המדרגות האלה לאין קץ, שבאים על ציר האורך, כמו שאמרנו, מאברהם ומעלת האבות ומשה רבינו עד אלינו בעקיבאים, וגם בציר הרוחב בין ראשי נשמות אלפי ישראל, נשמות ראשי אלפי ישראל, לעמי הארץ וקל שבקלים, פירטנו, דיברנו. זה הוא אומר כך. מכל מקום אני חוזר שורש כל הנפש, רוח ונשמה כולם בשורש, מראש כל המדרגות עד סוף כל דרגים, המלובש בגוף עמי הארץ וקל שבקלים, כל הכל הכל נמשך ממוח העליון. דיברנו על המילה עליון, לכן פירטנו. שהיא חוכמה אילאה, כביכול. זו מחשבתו של קדוש ברוך הוא. כי משל הבן, תראו איך הוא עכשיו מחבר את הכל. בנים, מחשבתו, נפיחה, כדי להסביר את חלק אלוה ממעל ממש. כי משל הבן, הנמשך ממוח האב. יש אבא ויש אמא. וכששאלנו למה הקדוש ברוך הוא אבינו, שאלנו גם למה אנחנו בנים, וגם למה הוא אבינו ולא אמנו. כי משל הבן הנמשך ממוח האב. טיפת הזרע, שהולכת לפגוש עוד מעט את הביצית, והיא תשהה שהייה ארוכה מאוד 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 בתוך הרחם, בתוך הרחם, תתגשם הטיפה הזאת מהמוח, ותתממש. פלאי פלאות. הטיפה הזו, יש בה את יוטת הגנום הזאת, את היסוד, את הבסיס, של הראש והלב והציפורניים הקטנות בדיוק באותה מידה. יש כאן עכשיו שני נתונים חשובים. א', בדיוק מאותה טיפה מתהווים גם הציפורניים וגם המוח. השינויים מתרחשים בהתגשמות, בהתממשות, בממש. ממה? זה מתרחש ברחם. לזה אנחנו קוראים בספירות בינה. אז אתה מבין דבר מתוך דבר, מנתק דבר מדבר, אתה מרכיב דבר בדבר. זאת הבינה, זאת אימא. אבל בטיפה שבאה ממוח האב, מופיעה כביכול המחשבה, שכוללת הכל. אבל יש נתון שני שנוצר כשחושבים על המשל הזה. גם בעוד 50 שנה, אתה תוכל בציפורן או באצבע, ואולי זה ייקח 2,000-3,000 שנה עד שיגיעו לזה, לגלות את ה-DNA שממנו באת, כמו מהמוח ומהלב, לפעמים יותר, לפעמים פחות. כלומר, יש כאן שני דברים. ההשתהות של הטיפה ברחם אצל אמא, או במילים פנימיות, ההשתהות של החוכמה במערכת הבינה, בעולם האותיות של י' כ' ו' כ', חוכמה הילאה זה האות י' הראשונה. למה י'? אתם יודעים למה י'? י' זו נקודה שלא תופסת שטח. למעלה, מעל היוד, יש את הכתר. לא לעכשיו, קוצו של יוד. היוד היא החוכמה. כוח? מה? כדי לקלוט את זה, אני צריך ביטול גמור. זה לא מתגשם. זו השראה. לכן התינוקות קולטים חוכמה הרבה יותר מהר ממני. איך תמיד אנחנו אומרים? תינוק בסין קולט סינית בערך ב-40 שנה פחות ממה שלי זה ייקח. גם אם הוא אינטליגנט, כמוני. ודאי אם יותר. יקלוט סינית, חודשיים, שלושה, ארבעה, ז'יפ, מדבר כמו סיני. לא כי הוא גור. כי הבינה היא כבר תהליך שבא לידי ביטוי באות ה'. לאות ה', בשונה מיוד, יש אורך, ורוחב ועומק. להתבונן במשהו זה להעביר אותו מלמעלה למטה. אחרת אני לא יכול להגיד הבנתי. הבנתי פירושו ז'ופ. אתם מכירים את הרגע שאתה אומר, או, נפל האסימון. מכירים? אסימון. פעם קראו לזה בינה. נפל האסימון? נפל האסימון. להתבונן במשהו זה לא רק נפל מלמעלה למטה, אורך, אלא גם רוחב. זה להשוות את זה לזה. נכון מאוד. כל הבינוני עושה את תהליך ההתבוננות הזה. אני מבין מה שאמרת לי על כיסא, טוב, אבל עכשיו תסביר גם על השולחן. אבל אני לא צריך, אם ביקשת ממני לפנות מה שיש בחדר, אז בבינה קלטתי מה דומה לכיסא ומה לא. הבינה שלי אמרה לי, אתה לא מתכוון שאני אעקור את הקירות, אלא שאני אוציא את החפצים המטלטלים. זה בינה. היא לא קיימת אצל התינוק. ויש את נקודת העומק של הבינה. עכשיו אני מתבונן ומבין עוד. זה התהליך הרחמי. זה אמא. החוכמה היא הביטול עצמו. כוח, מה? כשאני אומר שבני ישראל, שהם חלק אלוה ממעל ממש, שהם המשך של נשמת אדם הכללית, של ויפח באפיו, הם נפיחה. מחשבה. אבל מחשבה הוא המדע והוא היודע והוא הידוע. בסדר? לא להתבלבל. אחד. ברים אבא, אני מנסה להסביר שני דברים, כל אחד מהשניים מורכב ממיליונים. א', להסביר שזה באמת ממש, זה ממש ממש ממש. יותר קל להסביר את הממש בחיצוניות על פי הצורה שבה זה מתגשם, אבל לא על פי הרחם אתה בודק את ה-DNA, אלא על פי טיפת הזרע. אל תתבלבל. נכון? כלומר, המפגש ההוא, הראשוני, לפני ההתגשמות שלו. ההתממשות. שנית, אתה מבין חוץ מהממשות את ההבדלים לאין קץ שיכולים להיות בין המוח לציפורניים. ובשעינית אתה כולל לעצמך את הידיעה שאתה תבין את זה גם בעוד 100 שנה. זה לא משתנה עם הזקנה. הטיוטה הזו, התוך הזה, הפנים הזה, הטיפה שבמוח לא משתנה. כי היא לא מושפעת מההתגשמות ומאובדנה. היא עצם הפגישה מלמעלה איתן. כמו תינוק. זקן, אותו דבר. עכשיו על בסיס זה ניתן להבין את הדברים. בוא נקרא אותם. כביכול כי משל הבן הנמשך ממוח האב. אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. זה שהכל. שהכל זה לא everything. זה שהכל נמשך, גם אם אתה לא רואה את זה בכלל. הכל, כנראה. טוב. שאפילו ציפורני רגליו נתהוו מטיפה זו ממש, על ידי שהיא אתה. הנה המילה. זה שוהה. וההשתהות מייצרת התגשמות. 9 חודשים בבטן האם. וירדה ממדרגה למדרגה להשתנות ולהתהוות ממנה ציפורניים. מנשמת האב, מטיפת מוח אב. ועם כל זה, כאן הנתון השני, עודנה קשורה ומיוחדת, כלומר גם אחרי שהיא התגשמה בצורה שהיא ציפורניים, היא לא מוח, היא ציפורניים, עודנה קשורה ומיוחדת בייחוד נפלא ועצום במהותה ועצמותה הראשונה שהייתה טיפת מוח האב. וגם עכשיו בבן יניקת הציפורניים וחיותם נמשכת מהמוח שבראש. כלומר, זה ממשיך, היניקה הזו נמשכת, הטיפה הזו, המפגש הזה שהטיפה הזאת פגשת הביצית, הפתיחה הזאת של הכל, היניקה הזאת נמשכת הלאה, 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 הלאה. וגם עכשיו בבן יניקת הציפורניים וחיותם נמשכת מהמוח שבראש, כדי איתה בגמרה, הגמרה שעליה אגב מוסב כל הפרק הראשון, שכשתינוק נולד משביעין אותו לפני שהוא נולד, ושם מתואר מה נותן בו אביו, מה אמו ומה הקדוש ברוך הוא. שם ביטוי ידוע, 3 שותפים הם באדם. אביו נותן בו את הלובן, אמו נותנת בו את האודם, והקדוש ברוך הוא את הנשמה. מסבירה הגמרה שם מה זה לובן, שממנו גידים ועצמות וציפורניים. אומר התניא, זה הרעיון שמופיע שם. אביו הכוונה היא טיפה שבמוח האב, שבאה לממשות עד הציפורניים, והיא עודנה קשורה ומיוחדת כל הזמן במקום יניקתה וחיותה. מהמוח. בנים אתם. הוא כותב פה בסוגריים מושג שלא ניכנס אליו יותר מדי עכשיו. הוא כמו שכתב בעץ חיים רב חיים ויטל בשם הארי, שער החשמל בסוד לבושים של אדם הראשון בגן עדן, שהיו ציפורניים מבחינה של מוח תבונה. הרעיון הוא אותו רעיון. תורת הקבלה זה נקרא שהוא במשל הזה שדיברנו עליו עכשיו. וככה ממש כביכול בשורש כל הנפש, רוח ונשמה של כללות ישראל. לא נכנסים עכשיו, לזה ניכנס בעזרת השם בפרק הבא, לחלוקה הזו של נפש, רוח ונשמה. אבל בשורש כל הנפש, רוח ונשמה, זה מכוון. תזכרו שהתניא הפך את המושג שתי נשמות לשתי נפשות. כי אנחנו מתחילים מהנפש. זה קיים בנפש שלי. הנפש היא אדם, זוכרים? ככה, ממש, עוד פעם המילה, ממש של פתיחת הפרק. ממש כביכול. מתחילים להתרגל כבר לסגנון של התניא? ממש כביכול. כשאנו אומרים תכלית, נתרגל לזה. על דרך משל...
ממש משל.
תתרגל לזה שהכל ממש משל. אגב, הדוגמה של זה הקלאסית שמביא התניא באגרות הקודש שלו, אסור לשכוח אותה, היא מסבירה את הפרק הזה. היא נפלאה, הוא אומר את זה בשם הרב המגיד. רבו, המגיד ממזריץ'. אומר בשם המגיד ממזריץ' שהזכרנו כמה פעמים, אבל זה יסודי כל כך, שאברהם אבינו מתחיל להתווכח כביכול עם הקדוש ברוך הוא, מה לי כביכול? על סדום, 50 צדיקים, 40, 30, 20, 10, חליל עליך, שופט כל הארץ לא יעשה משפט. לפני שמדברים כל כך חריף, אומר אברהם אבינו דברי נימוסים. זוכרים מה הוא אומר? הנה נאו, אל תדבר, ואנוכי אפר ואפר. טוב, אני מודה שבדרך כלל הבנתי טוב, כשמישהו מתחיל בכזאת ענווה, כנראה הולך להגיד דברים קשים. מה הולך פה? אנוכי אפר ואפר, חליל עליך, שופט זאת. אומר הרב המגיד פילי פלאות, אתם יודעים מה זה אפר? יש ארבעה יסודות, אש, רוח, מים ואפר. כשיוצאים כל היסודות, כשנגמר הכל, כשנגמר מהעץ כל המים שבו, כל הרוח שבו, העלים נגמרים. האש שאתה אפילו לא שם לב שקיימת בתוך היסוד החי הזה. מה נשאר בסוף? האפר, ואחרי זה, האפר. האפר עוד מצמיח, האפר אין בו כלום. אבל אתם יודעים מה יש באפר? אתם יודעים מה יש באפר? אתם יודעים מה יש באפר? עם ישראל צריך לדעת את זה. את ה-DNA. הדו. זהו. כמו הציפורן שנגזרה. אתם יודעים מה זה הר אפר? אתם יודעים מה זה אפר של יהודי? אפר, תשמעו, זה דבר מופלא. זה אברהם אבינו שאומר לקודש ברוך הוא, תגידו, מישהו פעם לקח אפר של עץ ואמר, או, זה עץ תפוח. אתה מבין את ההבדל? אתה מבין שמהותית אין בכלל ארוך? זה לא ריבונו של עולם, אתה גדול ואני אחד. זה אפס ואין סוף. אבל אני חלק אלוה ממעל ממש. וכיוון שאני חלק אלוה ממעל ממש, ברור לי שזה תפקידי עכשיו להתווכח אסדום. בלא מובן, בממש כביכול. בדיוק, זו הנקודה. בנים אתם להשם אלוקיכם. כשם שאינך יכול להבין, מדהים, כשם שאינך יכול להבין את מחשבתו כביכול, אינך יכול להבין את חלק אלוה ממעל, וכשם שאתה מבין שאי היכולת שלך להבין את מחשבתו לא משנה מבחינתך את הממשות שלו, כך תבין שאי אפשר שתשתנה הממשות של חלק אלוה ממעל ממש בנשמת ישראל. דבר מופלא. זה האפר. זה האפר, זה האפר. ואז אברהם אבינו אומר את הענווה האמיתית שיש בעולם. אני אפר. אני בכלל לא מופיע במגדירי עצים. אבל שמישהו יעשה עליי DNA ויבדוק. זה בשם האין סוף שבי אני מדבר. מה בא לידי ביטוי בפועל? מה אני מביא לפניך בפועל? אפר. אני באמת לא מילימטר עץ. באמת. לא משחקי ענווה. ואני אין סוף. רק שנייה אחת, אני רק מסיים את המשפט. מסיים את המשפט ואז זה. וככה ממש כביכול בשורש כל הנפש, רוח ונשמה של כללות ישראל למעלה. בירידתו ממדרגה למדרגה על ידי השתלשלות העולמות. כללות נשמות ישראל, כללות ישראל, האין סוף שבי יורד עכשיו דרך העולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, זוכרים? דרך העולמות, לא ניכנס אליהם עכשיו, כי ניכנס אליהם בנחת, בעזרת השם בפרקים הבאים, אבל זו דרך ההשתלשלות, נכון? כשהספירה הדומיננטית של עולם האצילות היא איזו ספירה? נו, 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 מה מבחינה הדומיננטית של עולם האצילות? האצילות למעלה החוכמה. ולמטה, למטה, למטה העשייה, מהי הספירה הדומיננטית ביותר למטה? פה, מלכות. כשהם באים בהשתלשלות העולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, מחוכמתו יתברך, כדכתיב, תשמעו את המשפט, כולם בחוכמה, נו, עשית. לא כולם בחוכמה חשבת. כולם בחוכמה תכננת. כולם בחוכמה החכמת. כולם בחוכמה, לא יודע, חוכמה של אצילות, עשית. לנו זה מתגלה בהשתלשלות, אבל זה אותו דבר, זה טיפת המוח שבאב. זה מהטיפה שבמוח האב, אתה רוצה לבדוק את המוח, אתה רוצה לבדוק את המחשבה כביכול, בטיפורן. בהשתלשלות, איך זה מופיע? מה קורה בשהייה, בסדר, של התשעה חודשים? איך זה מתגשם? וואה, אין קץ חילוקי רבבות מדרגות. בטח. אבל במהות, הסיפורן הזאת, היא כולם בחוכמה עשית. אתם מבינים את הפסוק הזה? כולם בחוכמה עשית זה דבר אחד. השם בחוכמה יסד עץ. חוכמה ארץ הולכים יחד. איך זה נקרא בקבלה? אבא, אבא, יסד ברת. אבא, חוכמה, לא אמא, אבא, יסד ברת, מלכות. כי בטיפה שבאמת, באמת פה, תסתכל בטיוטת הגנום, באפר הזה, במלכות פה, זה בדיוק זה. זה בדיוק זה. ורק הוא מסתיים. בסדר. נכון, אני לחינמי. וכל אלה נתהוו ממנו נפש, רוח ונשמה של עמי הארץ ופחותי הערך, בחינת הציפורניים של המשל. ואם כל זה עודן הקשורות ומיוחדות בייחוד נפלא ועצום במהותן ועצמותן הראשון, שהיא המשכת חוכמה אילאה. וכאן הדבר הגדול. יש קשר בין כל הדברים? שאלו, נדמה לי מיכל שאלה, באיזשהו שלב כשדיברנו בהתחלה, שי הזכיר את זה. יש קשר, כלומר, הספר הוא ספרם של בינונים. יש קשר בין הצדיק לרשע, סתם זה מידע אקדמאי? תשמעו עכשיו מה הוא עושה פה, כאן מגיע עכשיו הסיום של זה. כי יניקת וחיות נפש, רוח ונשמה של עמי הארץ. זוכרים את ההבדל בין עמי הארץ לקל שבקלים? הוא מנפש, רוח ונשמה של הצדיקים והחכמים, ראשי בני ישראל שבדורם. יש חיבור על ציר האורך ועל ציר הרוחב. אנחנו נשמה אחת, והחיבור הוא שהכל בהשתלשלות שלו משפיע, וכך אותם נשמות של מוח, אותם נשמות שבהתגשמות שלהם הם הראש, הם הלב, ואותם נשמות שבהתגשמות שלהם הם הציפורן, הם יונקות והן מניקות. ובזה יובן מאמר רבותינו זל על פסוק ולדבקה בו, שכל הדבק בתלמידי חכמים עלה עליו הכתוב כאילו נדבק בשכינה ממש. בביטוי שלא הבנתי, מה זה כל הדבק בתלמידי חכמים מעלה עליו הכתוב כאילו נדבק בשכינה ממש? אנחנו קודמים עוד שתי דקות ככה, רק לכבוד חנוכה. ברוכים הבוי. ובזה יובן מאמר רבותינו זל על הפסוק ולדבקה בו, שכל הדבק בתלמידי חכמים מעלה עליו הכתוב כאילו נדבק בשכינה ממש. ממש. אגב, שוב תוספת של התניא. כאילו נדבק בשכינה ממש. כי על ידי דביקה בתלמידי חכמים, שוב, אותם נשמות ראשי אלפי ישראל שעליהם הוא דיבר מקודם, קשורות נפש, רוח ונשמה של עמי הארץ, ומיוחדות במהותן הראשון ושורשם שבחוכמה אילאה. כי הציפורן קשורה ליד, והיד קשורה לזה, והזה קשור לזה וראש וכו' וכו'. שהוא יתברך בחוכמה אילאה. ומה היא חוכמה אילאה? זוכרים מה זו החוכמה העליונה? העליון, ששם אין תחתון, אין מחיצות, ושם הוא היודע, והוא היודע, והוא המדע. וכאן הוא מוסיף תוספת לא תאמן. אוקיי, הבנתי את זה לגבי כל מי שמרגיש איזשהו קשר. מה עם מי שלא מרגיש איזשהו קשר? ועכשיו השאלה הופך יותר חריפה. מה עם מי שפושע ומורד ואומר לא רוצה שום קשר ושתלכו אתם יודעים לאן? הייתי בשבת האחרונה בברית מאוד מרגשת. לנתן ואביטל שרנסקי נולד נכד, ברוך השם. היה מאוד מרגש. לנתן היה סנדק. היה סנדק. היה שם גם הסנדק של נתן. נתן עשה ברית בגיל 24. קראו לילד על שם אביו של נתן. שבידיעה על המאסר, כשהוא הגיע לצינוק בסיביר, בידיעה למאסר, אביו של נתן חטף את כיף לב, ולקח לו קצת זמן, וזה היה הסוף. ונתן היה סנדק, ואחרי זה דיבר, על מה זה לתת לילד שלך שם בברית, ולהחזיק אותו על הברכיים. מה זה להחזיק פעם ראשונה ילד על הברכיים? תת לו את השם של אבא שלך, שלא עשה לך ברית. זה היה דבר מופלא. וקראו לו על שם אביו, ברוך. אתם מבינים מה זה ברוך? איתן ברוך. איתן ברוך. זה היה פלא. והוא דיבר על המרידה, על ההבנה שאנחנו פותחים עולם חדש, ועולם שבו לא נעשה ברית רק לילדים, ויהיה שמש עמים, ויהיה... איך הוא מרגיש שעכשיו, עכשיו, רק עכשיו, 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 סבא ממשיך. דבר מאוד... הוא מדבר פה עכשיו על זה, על הנשמות האלה. על הנשמות האלה. הוא אמר לי נתן, הוא אומר, זה לא היה רק במובן של טוב, הוא כבר היה בתוך המציאות. אלא הפוך, הוא עוד היה מראשי המציאות. מאלה שחשבו שבאמת ככה נביא עולם מיוחד וחדש. וההתרגשות הכי גדולה שלהם הייתה, זה הנשמות של התניה. וההתרגשות הגדולה שלהם ביותר הייתה מסירות נפש של נכד שמורד בזה אחרי 50 שנה. ואז הוא אומר, והפושעים ומורדים בתלמידי חכמים, יניקת נפש רוח ונשמה שלהם, גם היא מתלמידי החכמים. איך מבחינת אחוריים של נפש, רוח ונשמע תלמידי חכמים. ללומדי התניה זה מושג מוכר כבר. מבחינת אחוריים, כשאני נותן מרצון, אני נותן מהפנים. אני מבקש, יאר השם פניו. בדיוק. אז זה אחוריים. אבל כשאני נותן כי אין לי ברירה, החוק מחייב אותי לתת לך מה אני יכול לעשות את הילד שלי. אז אני זורק אחורה. אצל התניה, אלוהים אחרים, זה בחינת אחוריי. תן. אז הקדוש ברוך הוא מחיה גם את הכפירה. אז ממה הוא יונק? מאותו מקור. רק זה ניתן לו מבחינת אחוריי. מה שאנחנו אומרים, מיכל, ממש, כמו שאמרת, על הקדוש ברוך הוא, נכון עלינו. כי אם אני מבין מה זו נשמת אלוה ממעל, ממש, זה היינו אח. וכמו שהקדוש ברוך הוא מזין אותי מהאחוריים, כך כביכול המערכת, הסירקולציה, המעגל הזה שבינינו, בתוכנו, הוא אותו מעגל. לא, 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 לא. לא, לא. מאחור. לא מרצון, לא מבפנים. אני מסיים, ומה שכתב בזוהר הוא בזוהר החדש, שזה לכאורה סתירה, שהעיקר תלוי שיקדש אדם עצמו בשעת השמיש דווקא. כאן הוא שואל על עצמו, אתה דיברת עכשיו על המהות, אבל כתוב בזוהר שהכל מושפע מהמחשבות של האדם, בזמן העיבור, מה יהיה? נו, מה אתה אומר? מה שאין כן בני עמי הארץ יהיה כך וכך, היינו, הוא מסביר. כל זה משום שאין לך נפש, רוח ונשמה, שאין לה לבוש. זה משפיע על הלבוש. על איך זה יתלבש, על איך זה יופיע, מנפש דעצמות אבי ואמו. מה, אני בא לחלוק על ההשפעות הפסיכולוגיות של אבא ואמא בבית? אני בא לחלוק על ההשפעות שמתחילות, איך הוא אמר שם אותו פסיכולוג, כשהם הגיעו עם התינוק וביקשו שהוא יטפל בו מההתחלה, הוא אמר, איחרתם כבר בתשעה חודשים. אני בא לחלוק על זה עדיין. כל זה הלבוש. אבל אתה לא מבין שבנשמת ישראל בפנים, יכול מהמורד הגדול ביותר להופיע הנשמה הגדולה ביותר. אתה לא תופס את זה בלבוש, זה אחר. וכל המצוות שעושה, גם המצוות שיהודי עושה, ודאי מה המצוות שיהודי עושה הם לא, הכל על ידי אותו הלבוש. ואפילו השפע שנוטלים לו מן השמיים, הכל על ידי לבוש זה. זה פילי פלאות. אם יקדש את עצמו, ימשיך לבוש קדוש ונשמת בנו. ואפילו היא נשמה גדולה צריכה לקידוש אבי ואמו. ודאי. אבל הנשמה עצמה, אתם מבינים את החלוקה? הנה לפעמים נשמת אדם גבוה לאין קץ, בא להיות בנו של אדם נבזה ושפל. כמו שכתב האריזה על כל זה בליקוטי תורה, פרשת וירא, ובטעמי המצוות פרשת בראשית. זה פרק הנפש האלוקית, ומפה הוא מתחיל חלוקות הדבר, את חלוקת הנפש, רוח, נשמה, ירושים, וזה מגיע, והארכנו היום טיפה כדי לגמור את הנפש.